פרק ב' משנה ג' 22 אותיות יסוד חקוקות בקול, חצבות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות. אז כאן חוזרים לדבר על הכוח המיוחד שלנו. אנחנו יצורים מאוד מיוחדים, יש לנו כוח שנקרא כוח הדיבור. הכוח הזה, למה הוא מיוחד? כי הוא מנהל שתי עולמות. הוא מנהל את העולם הגשמי, שזה עולם החומר, והוא מנהל את העולם הרוחני, שזה עולם של השכל. ולפעמים הדיבור הוא מעבר לשכל. זאת אומרת, השכל לא מבין, שכל האדם לא מבין כאשר הוא מייצר את הדיבור, כמה הדיבור הזה ישפיע על השכל, על זה שמדבר. זה שחושב ומייצר את הדיבור, לא קולט כמה הדיבור הזה ישפיע עליו בעצמו, ישנה אותו. כי הדיבור חוקק מציאות בתוך הנפש. והחקיקה הזאת היא נצחית בצורה מסוימת. כי כל מה שקורה הוא נצחי. בצורה הזאת שבזמן הזה, איך שזה היה, זה קרה ולא שום דבר אחר. כאשר אנחנו כאן, אולי זה לא כל כך משמעותי, כי אנחנו יכולים לעשות עדיין דברים שונים. מחר אנחנו יכולים לעשות ומחרתיים. אבל כאשר סיימנו לעשות, זה מאוד משמעותי מה באמת עשינו ומה לא עשינו. מה חקקנו ומה לא חקקנו, מה היה ומה לא היה. אז כאשר אנחנו פה, אולי נראה לנו יותר מגרה, הדמיון, איפה שאנחנו יכולים להיות הרבה דברים. אבל כאשר אנחנו עוברים מהעולם, הדמיון כבר לא קיים, ויש רק את המציאות, מה שהיה היה, מה שלא היה לא היה. אז החקיקה הזאת שאנחנו עושים עם הדיבור, היא מנהלת את העולם של השכל ואת העולם של החומר. ולכן היא כל כך חשובה. בגלל זה אנחנו קוראים לכוח הזה, לחיה הזאת שיש את הכוח הזה, אנחנו קוראים לה מלך. היא מלך בגלל שנותנים לה את השליטה שהיא תנהל איך הדברים יהיו בעולם הזה. ואז המציאות הזאת מתמודדת מול מציאות יותר גדולה, מול מסגרת יותר גדולה, שהיא יותר גדולה מהדיבור, שהיא יצרה את הדיבור, שזה השכל העליון, הרצון הפנימי שיצר כל מה שיהיה. הדיבור לא יכול לשנות את השורש, אבל הדיבור מובילה, מנהלת, מה יקרה בעולמות. מה יקרה בעולמות של המחשבה, בעולמות של שכל, ומה יקרה בעולם המעשה, בעולם של החומר. ולכן הדיבור בעולם היצירה, היצירה היא באמצע, בין בריאה, עולם המחשבה, ועשייה. עולם המעשה. והיא מנהלת למעלה ולמטה. וכן בתוך האדם, הרגשות של האדם, שהם באמצע, מנהלים את השכל ומנהלים את המעשים. מנהלים את ההתנהגות של האדם. כי הרגשות, שם יש את המלכות. משם יוצא המסקנה, משם יוצא הכיוון, משם יוצא הרצון. ומתלבש בשכל ומתלבש במעשים. השכל, אם היא מתחברת אל השורש שלה, אם היא באמת מבינה את המצב שלה, יכולה לנהל את הרגשות כדי שהמלך יבחר נכון. כדי שהרגש באמת ידע איך לפעול. השכל יכול להועיל לרגש לנהל נכון. אבל מי שמנהל זה הרגש. המצב רוח של האדם מחליט מאיזה אפשרויות הוא יצטרך לבחור, איזה אפשרויות יהיה לשכל עכשיו כדי להתייחס אל המציאות. אז הכוח הזה של הדיבור, איפה היא חיה? היא חיה ברוח. ואיך אנחנו מגלים אותה מתוך הרוח? על ידי שאנחנו עושים את הצלילים עם קול. אז לכן הוא אומר, ה-22 אותיות הן חקוקות בקול. זאת אומרת, הקול הוא זה שיוצא ומחלק בין כל, כל האותיות. כך אנחנו יודעים את הצליל, והצליל הוא רמז. הצליל מעורר בנו תגובה. זה השורש של הדיבור. אם אנחנו רוצים להבין את השפה הזאת, אנחנו צריכים לתאר לעצמנו נפש שלא דיברה לעולם ולא שמעה צלילים, ועכשיו פעם ראשונה היא שומעת. הצליל יעורר בה תגובה. התגובה תהיה מכוונת לפי הטבע של הנפש. אצלנו הטבעים האלה כבר יצרו להם סדר, סדר מלאכותי, סדר לא טבעי. אבל בשורש הצלילים האלה מגלים משהו, כוח פנימי, כמו שהם מגלים בעולם של הכל, הם מגלים משהו פנימי שיוצא מן הכוח אל הפועל, שכאשר יש שקט, אין את הכוח הזה, ואז כאשר אנחנו מפעילים את הכל, פתאום זה מתמלא לנו ממד, שאנחנו לא מודעים שהוא קיים כאשר הוא בשקט. פתאום אנחנו מגלים שיש לנו דרך אחרת להרגיש את עצמנו, וזה דרך הכל. ועכשיו, בכל הזה, חקוקות קולות שונות. למה? איך הן חקוקות? כי הן חצובות ברוח. הרוח, איך שאנחנו נותנים לרוח לצאת מתוך הריאות שלנו, לפי הכוח שאנחנו לוחצים עליו, ולפי הדרכים השונים שאנחנו שמים בה את הפה, אז הרוח מקבל חציבה. היא מקבל צורה שהאוזן יכול להכיר. אז הכל, כאשר הוא יוצא, הוא חצוב בתוך הרוח. והכל הוא חקוק עם צלילים שונים. וקבועות בפה. מישהו סידר את זה, שהפה שלי יוכל לעשות את הצלילים האלה. הכל בחוכמה, הכל בחיבור בין איך שאני מזיז את השרירים כדי לעשות את הצלילים, ואיך שזה מכוון למערכת עצבים ולכל האיברים ולכל הפעולות שזה עושה בצורה רוחנית. זה הטבע שלנו האמיתי, זה הטבע של הדיבור. הטבע של הדיבור זה הטבע של הנפש המדברת. הנפש המדברת שנעלמה מהעולם. היום מה שאנחנו רואים בני אדם, מי שמנהל אותם זה לא הנפש המדברת. מי שמנהל אותם זה הנפש החי. נפש החי מתנהלת על פי דמיון. נפש המדברת מתנהל על פי דיבור. לא היגיון. היגיון זה גם בתוך הדמיון. דיבור זה מעבר להיגיון. דיבור זה הסדר האמיתי איך שהמציאות פועלת. וזה נאבד מהעולם. אז מי שלא מדבר בדיבור הזה, שהדיבור הזה נקרא רוח הקודש, זה רוח שהוא לא קדוש, ולכן הוא לא יודע את המציאות כמו שהוא באמת. ולכן הדיבור שלו זה לא דיבור. אז מי שמדבר זה הנפש החי, זה הדמיון שמשתמש במילים כדי לדבר. הוא מדבר כי הוא ראה אחרים מדברים, והוא רוצה לעשות כמוהם. אבל לא בגלל שהוא מבין מה זה דיבור. ולכן האותיות הן חקוקות בקול, חצובות ברוח, קבועות בפה. קבועות בפה זאת אומרת כוונת היוצר, כוונת הבורא. לא שאנחנו לקחנו כאן משהו שמצאנו ופתאום גילינו שאפשר לעשות עם זה כך וכך. לא, דיבור זה משהו מתוחכם. כל המערכת שלנו מגיב לדיבור. כל השכל שלנו מתנהל על פי דיבור. זה לא קרה שאנחנו מצאנו דיבור. אלו דיבור זה המהות של הנפש. זה לא רק חלק מהתוכנית. זה השורש של התוכנית. זו הסיבה למה עשינו את הגוף. למה עשינו את הבהמות. למה עשינו את החיות. למה עשינו את העצים. כדי שבסוף נוכל להגיע לכוח, לייצור. שהוא כל כך מורכב, שהוא יוכל לדבר ולהבין דיבור. זו התכלית של הבריאה. זו הפאר של הבורא. שהוא יכול לייצר כוחות, ולחבר אותם עם גופים, ושיהיה להם פעולה פיזית ורוחנית כאחד, וביחד לפעול כדי שיהיה ייצור כזאת מופלאה, שהיא יכולה לדבר, להביע את עצמה, להגיד מה קורה פנימה על ידי דיבור. שזה לא מובן איך אנחנו מתרגמים בין כוחות של עצבים שמעבבים לפי הרצונות הפנימיים, איך אנחנו מתרגמים את זה לדיבור. זה משהו, זה תחכום מאוד מאוד אמיתי שהיא לא מובנת. המוח שלנו לא יכול להבין את זה. זה בעצם מה שמנהל את המוח שלנו. זה תרגום שקורה כל הזמן. זה מופת, זה אות על הבורא שאנחנו סוחבים איתנו לכל מקום. כי במוח שלנו מציאות רוחני מתורגם לגשמי ומציאות גשמי מתורגמת לרוחני. בצורה שאין שום חוכמה שיכולה להסביר. אין לנו גישה בכלל למקום הזה מבחינת חוכמה. כל מה שאנחנו נגלה, אנחנו נגלה את הפועל שיוצא מהרוחני אל הגשמי, כאשר אנחנו תופסים אותו בחלקיקים יותר ויותר קטנים. אבל תמיד אנחנו נהיה בגשמי. מבחינה רוחנית, המיקום של זה, זה בתודעה. אין מקום אחר איפה לראות את החשבונות של המוח. אז הדיבור זה הכוח שלנו, והדיבור דרך חמישה מקומות, חמישה מקומות שזה הגרון, א' ח' ה' עין, יוצאים מהגרון. שפתיים, ב' ו' מ' פ', ח' ג' י' ח' וקוף, לשון, דלת, תת, למד, נון וטף, ושיניים, זין, סמך, שין, רש, צדיק. אחה, בומף, גיק, דטלנט, זס, שרץ. אלה הקבוצות שמהם יוצא הדיבור. מהדיבור הזאת מיוצר כל היצורים, כל השכליים שאנחנו מתמודדים איתם, עוזרים לנו, נותנים לנו כוח, לוקחים לנו כוח, מוסיפים לנו דם, אוכלים לנו את הדם, מפרקים אותנו ועוזרים לנו, הכל בנוי מאותיות האלה. והאותיות האלה חוזרים לחמש אפשרויות של צלילים. אנחנו אמורים לחזור ולהרגיש את האותיות, במקום להרגיש את ההבנה שבאותיות, שכל כך התרגלנו לזה, כדי להבין את ההיגיון, כאן הוא מצפה מאיתנו לחזור לשורש ולהרגיש את האותיות, איך הוויברציה עוברת בתוך הגוף. כי זה תמון בתוך הנפש. זה עדיין נשמר בחותמו של הכהן הגדול. אבל כל המשמעות, הכל כבר נלקח. הכל כבר יש גורמים שרצו שאתה תיתן משמעות כזאת או אחרת. ולכן אי אפשר לסמוך על משמעות. מה שאפשר לסמוך זה על החוויה בעצמה, שזה שורשי, שזה שייך לבורא. ולכן, לפני דיבור, מה החוויה של הצלילים? זה בשורש, זה איך שנברנו. ושם הנפש מבינה. כאשר אנחנו במובנים שאנחנו בנינו, אז אנחנו נכנסים לתוך העולם של התרבות, ושם יש הרבה השפעה, אנחנו לא יכולים לראות את המציאות. אז בשורש חמש סוגי צלילים, ובמציאות יש לנו 22 כוחות, כוחות שהיו לפני שנברא, לפני שנעשה, לפני שיצא משהו בעולם שנה ונפש, נמצאים בתוך השכל העליון, החוכמה שלו שהוא רוצה להוציא, שהוא רוצה לברוא, ועכשיו יש לנו את הכוח על ידי הצלילים לעורר את הכוחות האלה, כל אחד ואחד לפי הצליל שלו. זה הדיבור השורשי, הדיבור המקורי שהוא נתן לנו. ואנחנו, בגלל שבנו יש את כל הכוחות, אנחנו נרגיש איך כל כוח וכוח מתעורר כאשר אנחנו מדברים איתו, כאשר אנחנו מעוררים את האות שלו. כי זה מישהו, זה השפה השורשית. זה הלשון קודש. ומשם, מאלה, נפרדו הגויים, כל אחד עם השפה, איך שהוא חיבר וצירף את האותיות, כדי לייצר משמעות לעצמו, כדי לייצר תרבות לעצמו, כדי לייצר מציאות במוח, שכבר לא תואם המציאות האמיתית. השכל השורשי, הרצון העליון. עכשיו יש כבר רצון עליון, שזה השורש, ורצון תחתון שמתנגד לפעמים אל הרצון העליון. מכאן נוצר כל החוויה של סבל שנמצא בעולם. שהרצון התחתון נפרד מהרצון העליון. הרצון העליון זה הדרך, איך שהדברים נוצרו, איך שזה היה אמור לפעול. הרצון התחתון זה מה השכל האנושי החליט. איך השכל האנושי מגיב למה שהשכל העליון שם בפניו. החמישה מקומות האלה גם רומזים בתוך הנפש בעצמו. הנפש הגם שהיא רק אחת, ואי אפשר לחלק אותה, ובכל מקום ובכל מצב שאנחנו נמצא אותה, אנחנו מוצאים את אותה אחת, אבל עדיין נתנו לה חמישה שמות. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. כל אלה על ידי הכוחות שאנחנו רואים שהיא מפעילה, אז אנחנו נותנים לה שם לפי הכוח הזה שאנחנו רואים ממנה. כי אצלנו אנחנו רואים את הכוחות כנפרדים. אז כמו שנפש היא אחת, והיא גם רואה וגם שומעת וגם מריחה, אבל היא אחת, אז אותו דבר, כל הכוחות של הנפש, נגיד זה שהיא מחזיקה את הגוף, והיא נמצאת בתוך אדם ונותנת חיות, אז זה גם אחד מהכוחות של הנפש. או זה שהיא יכולה להרגיש ולדבר, זה אחד הכוחות של אותו נפש, אנחנו קוראים לזה רוח. הרוח היא לא שונה מהנפש. הרוח היא אחד הכוחות של הנפש. נשמה, כוח השכל, כוח החשיבה. כוח שיודעת לחבר את העליונים ואת התחתונים, שיודעת להבין, לקחת מידע ולצרף אותה, ולהגיע למסקנות. כל אלה כוח הנשמה. כאשר הבן אדם מגיע לעולם שאצלו זה נראה שאין שם סדר, הנשמה לא יכולה לסבול את זה. השכל של האדם לא יכול לסבול לחיות בעולם שאין בו שכל. ולכן, ככל שאנחנו פוגעים בשכל, בהתנהגות, אנחנו גורמים לנשמה לברוח. ככל שאנחנו פוגעים ברגש בהתנהגות, אנחנו גורמים לרוח להיות בקוצר רוח. הרוח לא מקבלת את הכבוד שלה, את המקום שלה, את המידות שהיא צריכה, את היחס, ואז היא בקוצר רוח, הרוח לא נמצאת כמו שצריך. השכל יכול להיות שהוא לא נמצא כמו שצריך, בגלל שיש דברים שלא תואמים את השכל, ההתנהגות, הדיבור לא תואם את השכל, השכל בורח, והרוח בורחת כאשר המידות לא כמו שצריך. הנפש בורח כאשר הגוף לא מנוהל נכון. כאשר אין איזון בגוף, הנפש אין לו מקום. אז כל הפעולות האלה של הנפש, הם גם מלמדים אותנו על הצרכים של הנפש. הנפש יש לה צרכים. אם אנחנו פוגעים בצרכים שלה, לפי התפקודים שלה, אנחנו נאבד את התפקוד. אם אנחנו לא נתנהג על פי השכל, אנחנו נאבד את השכל. אנחנו לא נוכל להגיד, עכשיו שנתיים אני לא אתנהג על פי שכל, ואחרי שנתיים אני אתחיל. אחרי שנתיים לא יהיה שכל. לא יהיה מי לדבר. צריך להתחיל מההתחלה. ואותו דבר במידות. כשאנחנו פוגעים במשהו, אנחנו מאבדים את הכלים, ואז האור הזה כבר לא יכול לשרות אצלנו. אז אלה שלוש כוחות בתוך הנפש. מעבר לנשמה, יש הכוח שחי. כוח שחי זה כוח שהוא שורש לנשמה. זה שכל יותר עליון. זה שכל שתמיד נמצא באותו מידה, בכל מקום. כל בן אדם שחי, הוא חי. השכל הזה נמצא אצלו ומחיה אותו. הגם שהוא לא מבין כלום, לא מרגיש כלום, לא יודע כלום. הנשמה יכול להיות שאין לו בכלל קשר. אבל עדיין הוא חי, כי יש לו שורש בחי. החי נקרא נשמה לנשמה. זה השכל שעשה את השכל. זה השורש. ואז יש את הכוח היחידה. כוח היחידה זה איפה שהנפש מתאחדת בשורשה. איפה שהנפש משיגה את האמת ויודעת שהיא תמיד באותו מקום, היא לא זזה אף פעם. היא מתייחדת בשורשה. כל נפש יש לה את הכוח הזה. ועל ידי הכוח הזה היא חיה. נפש שמאבדת את הכוח הזה לא יכולה להיות. כי אם היא לא מתייחדת בייחוד, בשורש, אז אין לה צינור מאיפה לקבל חיים. אז כל זמן שבן אדם חי, כמה שזה מרגיש לו נכון או לא מרגיש לו נכון, זה הכל כבר בדרגה של נשמה, בדרגה של רוח, בדרגה של נפש, או בדרגה של גוף. אבל בחיה, ביחידה, הכל תמיד זמין, הכל תמיד נמצא. הדיבור מתייחס לכוחות האלה. האותיות שיצאים מהגרון מתייחסים לשורש, ליחידה. כאשר אנחנו מדברים אותיות של הגרון, הנפש מביאה משהו מהעומק. משהו שמתייחד עם הרצון. ואז האותיות שיוצאים, החך חיה. הלשון נשמה. השיניים רוח. השפתיים נפש. אז כל האותיות שיוצאים, הם גם מייצגים את הכוחות מאיפה שהם יוצאים. כי הדיבור של הבורא זה הכוחות הרוחניים שמהם מתייצר הנפש שלנו. אז הכוחות של הנפש שלנו מתייחסים מול האותיות של הבורא. והדיבור של הבורא זה החיים שלנו בעצמו. זה החוויה שלנו. הנה הבורא מדבר. הבורא מדבר על ידי שהוא מייצר. מה הוא מייצר ברגע זה? הוא מייצר אותנו כאן. וזה הדיבור שלו. כך הוא יצא לפועל. אז השורש שמתאחד יוצא לפועל על ידי הפעולה שהוא עושה. הפעולה שהוא עושה על ידי הכוחות החמישה שדרכם יוצא הדיבור. הדיבור שלו מייצר את הכלל והדיבור שלנו מנהל את הפרט. והכלל מתאחד עם הפרט והפרט מתאחד עם הכלל. הדיבור שלנו בסוף גם מנהל את הכלל, והרצון שלו גם מנהל את הפרט. כי הכל זה אחד, הכלל זה כל הפרטים ביחד. זה הכלל של הכלל. ואז מהייחוד יוצאים כל האותיות, מהכוח החיים שחי בתוך כל העולמות, יוצאים כל הכוחות וכל הפעולות, וזה המציאות שיש לנו בעולם הזה, שאנחנו מרגישים אותה דרך האיברים, דרך הגוף הגשמי. עכשיו במשנה ד', 22 אותיות יסוד, קבועות בגלגל, ברלה שערים. יש כמה אופנים איך לפרש את המילה גלגל. במילה הפשוטה, הגלגל זה הסדר של הצירוף של האותיות. האותיות כל הזמן נצרפים. כמו שאנחנו, החוויות של החיים כל הזמן מצרפים אותנו, מנסים אותנו. נתן לך חוויה כזאת עם חוויה כזאת ביחד. נתן לך קשר כזה וקשר כזה וקשר כזה. בוא נראה איך זה משפיע עליך. נתן לך מצב כזה, ומאחורי הרקע יש את המצב הזה, ואז עכשיו יקרה ככה, ובוא נראה אותך. כל הזמן מצרפים אותך. בודקים אותך בכל מיני מקומות לראות איפה יש חולשות. איפה הבן אדם הזה עוד אפשר להצבן אותו. אפשר להצבן אותו, עצבים מדי חלשים בשביל להבין יותר. אז להגיע לחוכמה, זה להגיע למצב שאי אפשר להצבן אותך. אתה כבר הבנת, קלטת את המשחק. אוקיי, אני מחזיק פה, בסדר. אני לא אאבד את המקום. ואז אפשר להגיע יותר הבנה. כי אם לא, אם אנחנו נגיד לבן אדם שהוא עדיין מתעצבן מדברים קטנים, נסביר לו את האמת, הוא יתעצבן מאוד. זה לא יהיה בריא. ולכן, קודם כל, אל תתעצבן בקטנים, ואז תתחיל לראות את האמת, ואז תבין ותעכל גם את זה. ואז תראה כמה אסור להתעצבן, ואז נראה לך עוד. וככה, כמו עם משה רבנו, הוא היה ענב מכל אדם, ולכן הכיל את כל האמת. עד שהוא ראה את האמת בפרצוף שלו. הוא אהב את זה. כי הוא כבר הקל את כל החלק הלא נעים, איפה שאנחנו נמצאים, והוא ראה את זה מול האמת שזה נבנה עליו, מאיפה הגענו לפה, מי אנחנו באמת. ולכן, עם כל הענבה שהיה לו, הוא הכיל את הכל. אז היה החכם הכי גדול בעולם. אז המידות מנוסות על ידי האותיות. האותיות יגידו את המצב, הם יצטרפו לפי המצב שקורה, ואז זה ינסה את המידות, לראות אם המידות עדיין נשארות באיזון, או שאם המידות יוצאות מאיזון, לאיזה כיוון הם יוצאים מהאיזון. זה מגלה לנפש את המיקום שלה מבחינה רוחנית, כמה היא בריאה רוחנית, כמה היא מוכנה לכל מיני חוויות, ולא להישרף, לא להגיע למצב שהיא נתקלת, שהיא גורמת לעצמה נזק. אז 22 אותיות הן קבועות בגלגל ברש למד א' שערים, 231 שערים. וחוזר הגלגל פנים ויחור, וזהו סימן לדבר, אין בטובה למעלה מעונג, ואין ברעה למטה מנגע. אז אומר, אם אנחנו נתחיל לבנות שפה, אם אנחנו נרצה להשתמש עם הצלילים כדי לייצר מציאות, אנחנו נצטרך לחבר את האותיות. עם אות אחד אי אפשר לבנות מילה. מילה הכי קטנה, שתי אותיות. שתי אותיות, אפשר לבנות שתי מילים. ישר והפוך. א' ב' ב' א'. זה תחילת יצירת השפה. אם אנחנו נעצור פה, א' ב' ב' א', ניתן משמעות, אז יצרנו את השפה הכי קטנה שיכול להיות בעולם. ומאז אפשר לגדול. קודם כל אנחנו יכולים למלות את כל האפשרויות של שתי אותיות, שזה אומר 231 שערים, כי משם אתה תצא להוסיף עוד שלישי, שזה כבר ירחיב את זה לאלפים, ואחר כך עוד רביעי, וזה כבר ירחיב את זה עוד יותר, עד שאתה יצא למקום שאין הפה יכול לדבר, ואין האוזן יכולה לשמוע. אז שתי אותיות זה רק השערים, זה הפתח, כל מילה מתחילה בשתי אותיות, ועכשיו ככל שאתה תוסיף אותיות, יש לך משמעות בלי סוף שאתה יכול להביא ולייצר עולמות בלי סוף. זה הטבע שלנו. זה לא המתנה שהוא נותן לך, ככה נוצרת, ככה היית אמור להיות. הוא רק מגלה לך, מזכיר לך, כי יש אנשים שלא ירצו להגיד לך, או שירצו להגיד לך אחרת. ולכן הוא אומר, הכל מתחיל עם האותיות, הכל מתחיל 231 שרים. למה 231? כי יש לנו 22 אותיות. אם אנחנו נצרף כולם עם כולם, יהיה לנו 22 כפול 22. אבל אם אנחנו נצרף את כולם, אז אנחנו כבר הלכנו הלוך וגם חזור. אם אנחנו נצרף את כולם, 22 כפול 22, יהיה לנו גם את א' ב' וגם את ב' א'. הוא רוצה שיהיה לנו 231 בכיוון אחד, ואז ההפך של זה. ולכן, כמה צירופים יש של אותיות כאשר הכל בכיוון אחד, וכאשר אנחנו לא כופלים, אנחנו לא אומרים א', א', ב', ב', ג', ג', 231 צירופים, 231 אפשרויות. שזה יצא ההתחלה של שפה, וההפך, זה כבר היה לזה משמעות של ללכת אחורה. למה? כי באותיות שלהם אנחנו מסתכלים על כוחות. ובכוחות, אם אנחנו הולכים לפי הסדר שצריך, אנחנו מייצרים טוב. אם אנחנו הולכים, ההפך מהסדר הנצרך, אנחנו עושים לא טוב. לדוגמה, אם אנחנו ניקח, עכשיו אנחנו נתחיל שפה. אנחנו נעשה שם להחלטות, להתנהגות, לתנועה. בן אדם שעושה תנועה, אנחנו נביא לזה שם, כי אנחנו רוצים להבחין למה הוא זז, למה הוא עושה את התנועה הזאת. אז אנחנו נגיד שבאותיות, האלף מייצג את הנשמה, את הנפש, את הכוח הפנימי שמייצר תנועה, והבית מייצג את הגוף. שבתוך זה, בתוך הכלי הזה, נמצא האלף. האלף זה השורש, זה מי שחי, והבית זה הבית שלו, זה איפה שהוא חי. אוקיי? אז עכשיו, אם אנחנו נראה אותו פועל, בגלל שהנשמה שלו רוצה לפעול, אנחנו נגיד א' ב'. אבל אם אנחנו נראה שהנשמה עכשיו פועלת בגלל שהגוף רוצה משהו, אנחנו נגיד ב' א'. זה שתי המילים שאנחנו מייצרים בשביל השפה שלנו. אז אם אנחנו רואים אותו הולך לאכול, לדוגמה, אנחנו אומרים בו, ב' א'. הגוף עכשיו ראשון, והנשמה באה אחריו. הנפש עכשיו מוכרחת ללכת לאכול בגלל שהגוף רוצה. אם אנחנו רואים, הוא הולך לחבר, אנחנו אומרים אב. אנחנו אומרים עכשיו, הגוף הולך בגלל שהנפש רוצה. אז אנחנו יצרנו משמעות, אנחנו יצרנו שפה. עכשיו, בשפה שלנו יש סדר לדברים. מהו הסדר הנכון? הסדר הנכון הוא א' ב', שבדרך כלל, כשהגוף מתנהל, יתנהל לפי מה שנכון לנפש, לכוח הפנימי. שהגוף לא יאכל מתי שלא מתאים לנפש. או לגוף שיהיה בעוד כמה דקות, שזה גם קשור לנפש. אז כאשר אנחנו אומרים אב, זה ברכה. כאשר אנחנו אומרים בא, זה פחות ברכה. אז ככה היה היגיון בתוך השורש של השפה, שכאשר אנחנו מסדרים את הכוחות, אז יש היגיון לסדר, והסדר הוא המשפיע, והוא ייתן דוגמה. אין בטובה למעלה מעונג. המילה עונג זה עין, אם אחר כך מחובר עם נון ג' ואין ברעה למטה מנגע. נגע זה אותם כוחות, אבל הנון ג' לפני העין. אז כאשר שמתי את העין לפני הנון ג' היה לי את הכי טוב. כאשר שמתי את העין אחרי הנון ג' היה לי את הכי גרוע. הנה בנה משמעות בתוך המילים. עכשיו אפשר לחפור יותר עמוק, מה זה העין ומה זה הנון ג' ומה המשמעות של הדברים. ואפשר ללכת עם זה כפי מה שיתעורר בנפש. וככל שהנפש מכוונת יותר עם הידיעה שלה ועם ההבנה שלה איך הדיבור פועל, אז כמובן המסקנות שלה יועילו ליותר אנשים, כי היא מבינה בשורש, היא מבינה בעומק. ככל שזה קשור למצב האישי של האדם, זה יותר נמצא בדמיון, זה לא באמת נוגע לשורש, אבל גם הפירושים האלה יכולים להביא חיות. בהתחלה הנפש מתנגד גם בתוך הדמיון כאשר היא רואה קצת שכל. כאשר היא רואה שיש צד אחד שכלי בתוך הדברים, גם זה מביא לחיות. עד שהנפש מתעוררת והיא רוצה רק את הנכון, כי כבר יש לה קשר לנשמה, חוזר השכל. ואז השכל נפגע כאשר הוא רואה משהו חוץ לשכל. כאשר רואה בני אדם פוגעים בנפש שלהם, פוגעים במה שנתנו להם, זה פוגע בשכל. וזו היה הסיבה למה אלה שרצו להשיג קשר יותר אמיתי עם המציאות, קשר יותר נכון עם השכל, היו מתבודדים. מתבודדים כדי שההתנהגות של ההמון לא יפגע בשכל שלהם. אז הוא נותן לנו סימן איך הסדר של האותיות הוא הגורם לאיזה כוח שכלי רוחני אנחנו מזמינים. כאשר אנחנו אומרים מילה, אנחנו מזמינים רוח. המילה הזאת גורמת שהנפש שלנו תתייצב ברוח מסוימת, בהבנה מסוימת, בכוח מסוים, שהמציאות תתלבש. הלבוש הזה יתלבש לפי הסדר של האותיות, לפי ההסכם, לפי ההבנה שיש לנו, במה אנחנו אומרים, במה אנחנו מזמינים. אז רוח הקודש זה לשון הקודש. זאת אומרת שמה שהרוח אומרת מתקיים בתוך הבריאה, בתוך האמת. זה לא רוח דמיוני, זה לא רוח, הכתוב קורא לו רוח תעתועים. רוח שצוחק על זה, על הגוף שהוא חי בו. הוא לא באמת מתכוון למה שהוא אומר. אז 231 שערים זה גלגל שחוזר פנים ואחור ונותן משמעות ונותן צורה לכל היצור. כל אלה, כל החיבורים שהולכים כסדר האותיות, שנקראים פנים, אלה הולכים לכיוון רחמים, לכיוון חסד. ואלה שהולכים לאחור, מייצגים במידת הדין. ככה זה גם בשם עין ב', איפה שיש שלושת הפסוקים, וישא ויבוא וית, שמתחברים כאחד בשביל לייצר את השם, אז הפסוק האמצעי שמייצג את מידת הדין, כי השלושת הפסוקים זה חסד, דין ורחמים, אז הפסוק האמצעי שמייצג מידת הדין, הוא צריכים להפוך אותו, לקחת אותו האות האחרון ראשון, וככה ללכת לאחורה איתו. ושתי הפסוקים הולכים ישר, כי מידת הדין תמיד מראה על משהו שהולך הפוך. מידת הדין, איך שיוצאת, זה כאילו ההפך מהכוונה של של השתיים האחרים. ככה זה נראה. וזה, בכוונה זה ככה מתלבש במציאות. המציאות מתלבשת חיים ונותנת חיים, אבל היא גם מתלבשת מוות ולוקחת חיים. אז מידת הדין הולך נגד החיים, הולך נגד מה שנברא, כדי לאזן ולצמצם שזה יהיה נכון, שזה יהיה כמו שזה צריך להיות. אחרת הכוחות היו יוצאים מהמקום שלהם, כי כל כוח רוצה להתפשט בלי סוף. ומידת הדין, היא מחליטה כל כוח, איפה יהיה המקום שלה, כדי שהיא לא תתפשט בלי סוף, כי בלי סוף זה לא היה טוב לנו. אז כשכל דבר יקבל איזון, זה כוח שהולך הפוך, זה כוח שהולך ההפך מהסדר איך שנברא העולם. על זה הפסוק אומר, אחור וקדם צרטני, שהבן אדם יש לו את הצד שמחיה אותו, ויש לו את הצד שמצמצם אותו, והכל בתוכו, הכל בנוי כבר בתוך המערכת. עכשיו משנה ה', כיצד שוקלן והמירן, אמרנו לפני זה שהוא לקח את האותיות ונתן להם משקל, אחד נגד השני, נתן להם מספר, גימטריות, נתן להם לכל אחד את הצורה שלו ואת הכוח שלו, והמירן החליף את האותיות אחד עם השני. איך עושים את זה? אז הוא אומר, א' עם כולם, וכולם הם א', ב' עם כולם, וכולם הם ב', וחוזרת חלילה. אז האותיות מתחילים להצטרף אחד עם השני, זאת אומרת, הכוחות העליונים, הבורא מייצר 32 כוחות, והסדר שהוא יצר אותם זה לא משנה לעכשיו, כי איכשהו הוא הגיע אחרי התהליך שיש לו 32 כוחות, עכשיו מה-32 כוחות הוא הולך לייצר מציאות. אז איך מתחילים? מתחילים לצרף הרכבה. הרכבה זאת אומרת לוקחים שתי פשוטים ומייחדים אותם כאחד, ועכשיו יש לנו כוח חדש. אז ככה הוא ברא. א' עם כולם וכולם עם א'. ככה הוא נתן להם גם משקל. א' כמה הוא שוקל. מול הב' כמה הוא שוקל. הב' שוקל כפול מא', אם אנחנו נסתכל על גימטריה. הג' שוקל שלוש פעמים א'. אז הוא הלך עם א' ומדד את כולם ונתן להם משקל. והמירן החליף, עכשיו אני אעשה במקום א' אני אעשה ב', אני אעשה א' הוא חצי מהב', והג' הוא אחד וחצי מהב', וככה כל אחד קיבל את הקשר שלו ואת המשקל שלו. לפי האחרים, והתחילו לקבל משמעות, התחילו לקבל מיקום, כדי שאחר כך, כאשר אנחנו נייצר מילים יותר גדולות, ואנחנו נייצר משמעות יותר גדול, הכל יהיה מורכב על הבסיס הזה. נמצא, כל היציר וכל הדיבור יוצא בשם אחד. מה אנחנו מוצאים מזה? אם אנחנו אומרים שכל האותיות התחיל עם האלף, ואז חיברנו את האלף לכל מיני אותיות, ואז מזה יצא עוד אפשרויות לייצר עוד מילים ועוד אותיות, מה אנחנו בעצם אומרים? שכל המילים וכל האותיות יוצא בשם אחד. מה זה השם? זה הכוח שיכול להלביש משמעות, שכל, על צלילים. זה השם שאנחנו תמיד קוראים לו. תמיד אם אנחנו נרצה לדבר, יש כוח שאנחנו נצטרך לקרוא לו כל הזמן. בלי זה אין דיבור. וזה הכוח שמלביש, שמצרף משמעות עם הצלילים. וזה השם שכל מילה בעצם קורא לו. זה הכוח שאנחנו משתמשים איתו, וזה הכוח שמשתנה לפי מה שאנחנו מדברים. כי אז אם אנחנו דיברנו, אחר כך הכוח הזה מופיע בצורה אחרת. עכשיו הוא מבין כבר אחרת, כי אמרנו לו משהו. אז הכוח הזה שמלביש משמעות על האותיות, הוא זה שאנחנו פועלים עליו כאשר אנחנו מדברים. בגללו אנחנו מדברים. כדי לשפר אותו, כדי שאנחנו נקבל יותר ממנו, זה הסיבה למה הדיבור. זה השם שנמצא בכל דיבור. כל הדיבור וכל הייצור יוצא בשם אחד. וכל אחד מאיתנו יש לו חלק בשם הזה. בלי חלק בשם הזה אי אפשר לדבר. אבל כאשר השם הזה מתעורר והוא מכיר את עצמו, רק אז אנחנו אומרים שהוא באמת מדבר. אם הדמיון מכסה על השם הזה והשם הזה לא מכיר את עצמו, אז אנחנו אומרים שהוא לא מדבר. הדמיון מדבר. הנפש המדברת לא מנהלת. הנפש החי מנהל. אם השם מכיר את עצמו, כאשר הוא מתעורר בדיבור, רק אז אנחנו אומרים שהוא מדבר ברוח הקודש, והוא מדבר לשון הקודש. כאן יש הרבה שיטות איך לסדר את ה-231 שערים. זה כבר נכנס לפרטים וחשבונות. אבל זה השורש מאיפה התחיל. עכשיו, אם אנחנו נסתכל בתורה, כל המילים יש להם שורש. אם אנחנו הסתכלנו לפעמים כאשר רש"י מחפש למצוא פירוש של מילה, והוא מביא מכל התורה המקומות איפה שנמצא המילים. השורש של שפה זה לדעת לצייר את הצורות כדי לקבל משמעות מתוך חבורה של מילים. אז התורה, אם אנחנו היינו מוצאים תורה בלי ללמוד אותה אף פעם, אז אנחנו היינו מגיעים לאיזשהו מסקנות לגבי מה כתוב שם. והמסקנות האלה הן צורות שכליות. צורות שכליות שמלווים אותנו, כמו מלאכים. אנחנו מייצרים אותם והם נשארים איתנו. הצורות השכליות האלה, כמה שאנחנו יודעים לנהל אותם יותר נכון, אנחנו מקבלים את השם ישראל. ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אלוהים זה הכוחות של הטבע. הכוחות שמיוצרות על ידי ה-32 אותיות. כי שרית עם אלוהים, זאת אומרת, כי שרית עם ה-32 כוחות שלך. ואז מקבלים את השם ישראל. מה זה השם ישראל? ישראל אומר הבעל שם טוב, אותיות. יש רלה. יש 231 שערים לשפה. על ידי השפה אנחנו לומדים לשלוט על ה-32 כוחות. הכוח שלנו זה הכוח של השפה, זה הכוח של הדיבור. הנפש המדברת מדבר פה. הנפש המדברת אמורה להיות מעל כל הנפשות. הנפש המדברת היא צריכה להיות המלך. הכוח הדיבור צריך לנהל. את מי צריך לנהל? את ה-32 כוחות שמייצרים את הנברא שהשכל הזה נמצא בתוכו. אז על ידי שאנחנו מקבלים יותר קשר עם האותיות, על ידי שאנחנו לומדים את האותיות ומתחברים אליהם, להבין את עומק השפה, להבין איך השפה פועלת ועל מי היא פועלת, כך אנחנו מתחברים לשורש של הנפש שיודעת לסדר את כל הבעיות שלנו. גם בצורה פרקטית, כי אם נחשיב באמת את החשבון נכון, אז אנחנו נדע מה לעשות, אבל גם בצורה שהיא לא נראית לנו פרקטית, בצורה ניסית, מה שאנחנו קוראים לה ניסית, אבל הנפש שלנו זה חלק מהטבע שלה. הנפש שלנו, הנפש המדברת, כאשר היא מתפתחת, היא יכולה לעזור לנו בכל העולמות. יש לה גישה לכל העולמות, זה הכוח שלה. הנפש הזאת כל כך חשובה, שבשבילה נבראו כל העולמות האלה. אז כמובן שיש לה מילה בתוך העולמות האלה. ולכן, הכוח של הדיבור, זה הכוח שאמור לנהל, זה הכוח שצריכים לפתח. זה כוח שמתחיל בחשבון, אבל דיבור זה מעבר לחשבון, פי כמה וכמה, בפרט כאשר אנחנו נכנסים לעולמות של משמעות, ששם אנחנו נוגעים באיברים, כל איבר ואיבר, לפי החלק שהוא צריך לנהל בחיים שלנו. ושם אנחנו מתקרבים לחוכמת הבורא. הכל כלול בתוך הדיבור. הכל על ידי שאנחנו מפתחים את הכוח הדיבור. שזה התכלית של הספר הזה. שנוכל להיכנס לעולם היצירה. עולם היצירה זה לא עולם פרקטי. עולם העשייה זה עולם פרקטי. עולם היצירה זה עולם שהוא מעבר לפרקטי. שם אנחנו מייצרים כפי מה שטוב לנו, לא לפי הסדרים של העולם הזה. ולכן אנחנו צריכים ללמוד את העולם של המדבר, כי זה עולם איפה שאין חושך. כל החושך שאנחנו עוברים, כל העץ הדעת טוב ורע, נמצא כאשר אנחנו מסתכלים מתוך הנפש החי. בתוך עולם הדמיון, בתוך גוף שמנוהל לא לפי הרצון האמיתי של מי שמנהל. אבל העץ החיים, שזה השורש של הדיבור, השורש של השכל, השכל שברא את הכל, כאשר בן אדם אוכל מהעץ החיים, אז הוא חי לעולם, כי הנפש המדברת, היא מבינה כמה היא חשובה בתוך הגוף, והיא יודעת כמה מכירים את החשיבות שלה מחוץ לגוף. ולכן היא לא מפחדת. הנפש הבעמית מפחדת. הנפש הבעמית יודעת שיום אחד יבוא והיא תיעלם. הנפש המדברת לא מפחדת, כי כאשר היא מתפתחת ומגיעה לרמה השכלית שאנחנו קוראים לנפש המדברת, היא לעולם לא תיבטל. לנצח היא תישאר במודעות שהיא זאת. כי זו התכלית, זו הסיבה. כולנו הגענו בשביל לפתח את הנפש הזאת ולהגיע אל התכלית שלה. התכלית שלה היא נבואה. הדיבור האמיתי, רוח הקודש, מוביל את הבן אדם לנבואה עם התנאים מתאימים. אבל כל בן אדם צריך לנסות להגיע כמה שהוא יכול להבין את הלב שלו, כדי להוציא את הנשמה שלו ממאסר. להוציא את השכל שלו ממאסר. השכל שלו במאסר כי היא לא רואה תמונה שמתאים למי שהיא יודעת שהיא. והיא יודעת, כולנו ידענו, כשהיינו ילדים ידענו. זה מה שניהל אותנו, זה מה שנתן לנו את הכוח לפעול מול העולם. ואז היינו עסוקים בדברים אחרים ושכחנו. וצריכים להיזכר, כי זו האמת, לשם אנחנו הולכים. בשביל זה אנחנו פועלים. זו הסיבה להכל. אז שנזכה באמת לעורר ולהתעורר, שהנפש תכיר את עצמה, שהדיבור באמת תצא לפועל, שזה הגולה הפרטית. כאשר בן אדם מגיע לזה, אז הוא מפסיק לעשות נזק לעצמו ולאחרים, ואז הוא יכול לעזור לכלל. ואז אם הכלל זוכה לדיבור, אז זו כבר הגולה הכללית שיהיה במהרה בימינו. וואו, יש עוד משנה אחת בפרק הזה, ואז כבר עוברים הלאה.